अशीषों के जग से मैं तोता मेरा प्रिंसि निंदे गेंपादी संगे सिंधु मिते उवारगी चोक नंदाक सिंवा चुपाशो इरं गुरु रत्न मंडल कर्मीय Ufminim shel kol chesed la'atra Belibi erchena olcha gishena Kegan shel edna te'ara Belibi erchena olachem gishena Kegan shel edna te'ara Sange Chudan Soki Choknam La Chanchu Badu Daknit Yasuchi Daki Jinso Gipe Sunam Ki Chola Penche Sange Chupasho Advoviyati yasi mitrachi vaguda vadama uvasanga Tadiyeni skutam shel zubay maasai Lekhli le'ara leman kol amriya Advoviyati yasi mitrachi vaguda vadama uvasanga תביאני זכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. בואי הרתי, השים מפתחי, בהודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. אנחנו נמשיך טיפה עם החדר המשושה שלנו, ומחר נחזור אליו שוב מזווית קצת אחרת. אז אמרנו שהחדר המשושה מסמל את התרגול של נדרי הבודיסטווה. תרגול נאות של הנדרים הופך אותנו לכלי ראוי לטנטרה. ואמרנו ש64 נדרי הבודיסטווה, שבעצם נספחים אליהם כל מיני דברים, ובעצם זה הרבה יותר, הם בעצם מכסים את שש הפרמיטות, את שש השלמויות, והתרגול שלהם שקול לתרגול של שש השלמיות, והתחלנו לדבר על השש, ואמרנו, בגלל זה החדר משושה, הרבה טקסטים מפרידים בין השתיים האחרונות וארבע הראשונות, וגם הטקסט שלנו מפריד ביניהם. ההפרדה היא מגבילה קצת למבנה של העבידה מקושת, דיברנו על הפרקים של העבידה מקושה בקורסים אחרים לא כאן, ואמרנו שהפרקים הראשונים מתארים את הסמסרה על כל האספקטים שלה, אחר כך הפרקים האחרונים מתארים איך עובר למדיטציה, ואחר כך זה מתחיל לתאר את העולם הטהור. מדיטציה זה המעבר אל התואר, והחוכמה זה כבר התואר עצמו. אז בחדר הזה, המשושה, יש עוד את שאר השלמויות מיוסגות שם, ואמרנו ריכוז מיוצג על ידי המיקרוסקופ, וזה יהיה בצד הרחוק של החדר הזה שכבר מעביר אותנו לחדר המנדלה, לחדר של החניכה הטנטרית. אז הצד של החדר שקרוב למנדלה, מצד אחד יהיה המיקרוסקופ, מצד שני יהיה החוכמה. חוכמה משמאל, המיקרוסקופ מימין. עכשיו אנחנו חוזרים בקצה של החדר שקרוב למי שנכנס לבניין, ועכשיו קרוב אלינו יותר זה השלמויות האחרות. אז השלמות הראשונה זה נתינה. נתינה מייצג שם על ידי איזה מתנה ארוזה יפה. יש ארבעה סוגים של נתינה, ארבעה סוגים מקריים של נתינה, הייתי צריכה להגיד. תמיד במגרש הפולמוסים, כשהם מצטטים את כל הכתבים שהם למדו בעל פה, אם הם לא בטוחים או אם הם לא רוצים להסתבך בפולמוס, הם אומרים באופן כללי. באופן כללי יש ארבעה סוגים של נתינה. מה הראשון? נתינה של כסף ודברים חומריים. הסוג השני של נתינה, נתינה של הגנה, של קורת גג, של לעזור למישהו שמפחד באיזושהי צורה, להסיר את הפחד. נתינה של הגנה. נתינה שלישית, נתינה של אהבה, לתת אהבה, לתת תשומת לב, לתת מזמננו. סוג רביעי של נתינה, והוא הגבוה ביותר, זה הנתינה של דרמה. כיוון שברגע שאתם נותנים למישהו דרמה, והם לומדים דרמה, והם קולטים דרמה, הצרכים שלהם עם אלה יספקו אם הם יתחילו לשמור את הדברים וכך הלאה. אז הם כבר ידעו לעזור לעצמם בדברים החומריים וכך הלאה. זה לא פותר אותנו. זה לא אומר שמי שמלמד דרמה עכשיו פטור מלתת דברים חומריים וכך הלאה. כי אז נתחיל את המטרה. לא, אתם ממשיכים לעשות גם את כל השאר, אבל אתם לא מבטרים על מתן דרמה. וברגע שאתם יכולים, תתנו טיצ'ינג. אין דרך מהירה יותר לאסוף חסד, וצריך לאסוף הרבה חסד כדי להגיע להערה. אחרת יעלו מכשולים בדרך שיצרו אותנו. צריך ים של חסד. אז אנחנו נכנסים, בצד שמאל תהיה הנתינה, זה אריזה, מתנה, שמייצגת את כל ארבעה סוגי הנתינה. בצד ימין אנחנו צריכים משהו שמייצג את השלמות השנייה, שזה התנהגות מוסרית, אתיקה. בואו נקרא את הפסוק שמעל לתובנה והשלווה. ברכן עם הגם שהראה נכוחה שלא די בפיתוח השיפה לבדה, הדרכי להערה להשלים לא אוכל בלי אימון מעמיק ושילוש המוסר, הנתן החלטה נחושה בליבי להשכיל בדרכם של ילדי המנצחים. מי זה ילדי המנצחים? זה הבודיסטטוות. כן? המנצחים זה הבודות. את מי הם ניצחו? את המגעים הרוחניים במיינד שלו. כן, את זה הם ניצחו. והילדים שלהם זה הבודיסטטוות, כי הם בדרך להיות בודות, הם בודות קטנים. הם כבר צועדים בדרך, וכשהם יגדלו הם יהיו בודות. אז זה ילדי המנצחים. בפסוק שלפני זה שעוד לא הגענו אליו, אנחנו מפתחים את השאיפה להערה. ובפסוק הזה, אז הוא מתחיל בזה שאומר, לא מספיק לפתח את השאיפה, להחליט אני רוצה להיות מוארת. צריך את זה, בלי זה בוודאי לא אגיע להרב, זה מחוץ, אבל זה לא מספיק. כדי שבאמת אממש את הדרך, אני צריכה להשכיל בדרכם של ילדי המנצחים. אני צריכה להתאמן במה שעושים הבודיסטטוות כדי להפוך לבודות, וזה השלמויות, דרך השלמויות. וכאן כתוב, אנא תן החלטה נחושה בליבי להשכיל בדרכם של ילדי המנצחים. אני רוצה להגיע להערה, ועכשיו אני מחליטה שאני אעשה מה שצריך כדי להגיע להערה. לא מספיק משאלה, שזה היה קודם שעוד לא קראנו, אלא עכשיו אני גם הולכת לעשות מה שצריך. דיברנו על השאיפה להערה, יש את שני הסוגים, יש את השאיפה של משאלה, שאדם יוצר התכוונות להגיע להערה, וזה הכרחי ולא מספיק. והדבר השני, זה עכשיו אדם מחליט לעשות מה שצריך כדי להגיע להערה. הוא לוקח אחריות אישית להביא את עצמו להערה. וזה מה שכל כך מאפיין את הדרך של המהיינה. בדרך של המהיינה, הפוקוס הוא על הזולת, הפוקוס הוא לברואים, על הסבל שלהם, ועל האחריות האישית שאני לוקחת להוציא אותם מהסבל. זה מה שמייחד את הדרך של הבודיסטווה מהדרכים של ההיניינה. כי גם הם רוצים שהברואים לא יסבלו. גם בדרכים של ההיניינה הם כל הזמן אומר מי ייתן וכל היצורים לא ידעו יותר סבל וכך הלאה. וזה נפלא. התפילה הזאת היא נפלאה. עכשיו הבודיסטווה אומר אני בעצמי אגרום שזה יקרה. וזה מה שמבדיל. ואז האימון שלו יהיה אחר לגמרי. אז הוא לא ילך לשבת בבקתה ביער לנצח. אולי תקופה מסוימת הוא יעשה את זה. אבל הוא יצא משם. הוא לא ישאר שם לנצח. הוא יתחיל לפעול למען הברואים. הוא יתחיל לפעול בעולם, הוא צריך לפתח נתינה, הוא צריך בשביל זה להיות בין אנשים כדי לפתח נתינה. צריך לפתח התנהגות מוסרית, הוא צריך להיות בשביל זה בין אנשים, כי חלק מהמוסר הוא בין אישי, וכך הלאה. צריך לפתח אורך רוח, הוא צריך אנשים שירגיזו אותו. הוא יתפלל שהם יבואו. זה כבר האימון של הבודיסטטווה. ודרכי להערה להשלים לאוכל בלי אימון מעמיק בשילוש המוסר. מה זה השילוש המוסר? אז קודם דיברנו על שלושת סוגי הנדרים, שזה היה נדרים של פרטי מוקשה, נדרי החופש, שזה לא להרוג, לא לגנוב, התנהגות מינית נאותה, לא לשקר, לא להשתמש בדיבור שמפלג אנשים, שמרחיק אנשים זה מזה, לא דיבור גס או בוטה, לא דיבורי סרק או מעשי סרק, או פשוט בזבוז זמן, פטפוטים סתם, שזה כולל, אם תסתכלו מה עובר במשך היום, הרבה מאוד, כמעט הכל. כל מה שלא מוביל אותנו להערה, זה כל המשחקי ספורט וכל הבידור למיניו וכך הלאה. האם אסור בידור? לא. לפעמים צריך את נחתה, אבל ברגע שאומרים לנו, צריך לחזור. אז זה טוב לפעמים ללכת ולהתבדר, אבל לא להפוך את זה לעיסוק כפיר, אז אני אחפש עוד ועוד, ואיזה עוד השגה, ומה עוד יצא היום, ולאן נלך מחר. לא כזה, זאת אומרת, זה לא הפוקוס שלנו, זה רק את נחתה. ומה עוד יש לנו שם? יש לנו את השלושה של המיינד, שזה לא לחמוד, לא לשלוח רצון רע. רצון רע זה למשל לשמוח כשמישהו קורא לו אסון, או למשל לא לפרגן למישהו שמשיג משהו טוב, זה דוגמה, או סתם להיות נאס. והעיקרי שבהם כמובן זה ההשקפה הנכונה. פתח השקפה נכונה, השקפה שמבינה קרמה, שמבינה ריקות, שמבינה את המשכיות התודעה ופועלת בעצם. וזה העיקר וזה קשה. אלה נדרי הפרטי מוקשה, זה הסוג הראשון של נדרים. הסוג השני של נדרים היו נדרי בוניסטטווה, והסוג השלישי של נדרים היו הנדרים הסודיים, הטנטרים. באופן כללי נדרי הפרטי מוקשה, הפלייבור שלהם זה לא לפגוע בזולת. לא להזיק. לא להרוג, לא לגנוב, לא להתנהגות מינית, בלתי נאותה וכך הלאה. אז הפלייבור שלהם זה להימנע מפגיעה. זה הרמה הראשונה של מוסר, להימנע מפגיעה. הרמה השנייה של מוסר בנדרי הבודיסטטווה זה איך להיות טוב לזולת. אתה לומד איך להיות טוב לאחרים. אתה מתרגל להיות טוב לאחרים בכל מיני רמות ובכל מיני צורות. אתה עובר על שש השלמויות, יש בהם קצת גם מהיחס אל הלמה, יש שם לא בתוך הנדרים, אבל בנספחים לנדרים. הם כבר מובילים אל הטנטרה. אם עושים אותם היטב, כאמור, זה מזמין אלינו את הטנטרה ואת הלמות הטנטרה. נדרים הטנטרים אמרנו קודם שהם עושים את אותו הדבר, אבל מהר. זאת אומרת, הכוונה שלהם שוב זה איך לעזור לברואים, אבל איך לעשות את זה מהר. איך להגיע לשם מהר, ליכולת לעזור. שילוש המוסר זה לא בדיוק שלושת סוגי הנדרים. ואתם אולי תראו את זה מיוצג בצורות שונות במקורות שונים. אז הפירוש שאנחנו פה נשתמש זה הרמה הראשונה של מוסר.
זו המוסריות של ריסון עצמנו מביצוע מעשים רעים. היא נקראת בטיבטית ניאצ'ו דמפה צולטרים. ניאצ'ו מעשים רעים. דמפה ריסון. צולטרים מוסריות.
אז האתיקה הראשונה זה
האתיקה של הימנעות ממעשים רעים, בעיקר הימנעות מפגיעה בזולת. אתיקה זו חיונית על מנת להגיע בסופו של דבר לנרוונה. ועד שנגיע, בינתיים זו
התנהגות שמונעת אותנו
מליפול לקיום סובל. כך שבעצם
היא מיועדת לשמור עלינו מליפול למחוזות הנמוכים. סט השני של קוד מוסרי.
זו המוסריות של צבירת חסד. גאו את דפי צולטרים. גאו זה חסד, צ'ו זה דברים, דופה זה איסוף או צבירה, צולטרים מוסריות. אז זוהי המוסריות של צבירת החסד. אנו צריכים לצבור מכלולים עצומים של חסד וחוכמה על מנת להגיע להערה. והמוסריות הזו ממוקדת בצבירת המכלולים האלו. אז זהו בעצם
מה שמביא אותנו להערה. והסט השלישי
זה המוסריות של עזרה ליצורים. סמצ'ן דונג'יק יצולטרים. סמצ'ן זה היצורים. למעשה התרגום המילולי הוא בעלי תודעה. דון למען. ג'ה עשייה. כי של. צולטרים מוסריות. אז זוהי המוסריות של פעולה למען היצורים. זה מתייחס בעיקר לשני סוגי המוסר הקודמים, אך מה שמבדיל מוסריות זו מקודמותיה היא המוטיבציה. המוטיבציה כאן היא של בודיסטווה, השואף להגיע להארה מהר ככל האפשר. אז זה בעצם
מה שמביא אותנו להארה מהר. זה קצת מקביל לחלוקה שעשינו קודם לשלוש, אז זה דומה אבל זה לא זהה. אז הצגנו את הנתינה על ידי איזה מתנה ארוזה, מה נשים פה מימיננו מיד שנכנסים לחדר, שצריכים את שילוש המוסר, את ההתנהגות המוסרית. אתם יכולים
לשים
עץ עם שלושה שורשים, שהעץ מסמל את ההערה. איך תשימו עץ בחדר? תשימו עץ קטן, עץ בונזה, עץ בעצית, עם שלושה שורשים, שזה שילוש המוסר. אלה השורשים שמהם צומחת ההערה. אם אתם בתחום של היוגה, זה הימה ניימה. אחר כך אנחנו צריכים שיהיה לנו שם את השלמות של אורך רוח. ולמה זה אורך רוח? כשמגיע הזמן להתרגז, אנחנו לא מתרגזים. זה אורך רוח. מצב שכרגיל היינו מגיבים בכעס או משהו כזה, אנחנו לא מגיבים בכעס, אנחנו מתאפקים. אנחנו מפתחים דרך לא לאבד שיווי משקל. ולפעמים זה קשה. בהתחלה זה מאוד קשה. במיוחד אם ההרגלים הם עמוקים, וזה אחד האימונים הכי קשים שיש. בגלל זה כשעשינו אתכם את המוקדמות ואמרנו נלך למקלט, לקחנו את זה בתור דוגמה ללכת למקלט. כשמגיע הזמן להתרגז, אני לא אתרגז. אבל מה אם אני עוד לא יודעת להיות נחמדה במקום להתרגז? עוד קשה לי, אני עדיין חושבת שהוא באמת אידיוט, והדברים שהוא אומר באמת בלתי נסבלים. מה אני אעשה אז? אז אם אני עוד לא יודעת לעבור לצד השני, ולקבל את זה באורך רוח, ולהבין מאיפה זה בא, ושזה תמונת ראי שלי בעבר, זה הד שחוזר עליי ממה שאני עשיתי. אבל זה קורה מהר, זה מתקיף אותי מהר. האידיוט הזה עוד פעם מקשקש. אז מה אני אעשה אז? מה אומר מסטר שנטי דבר? לקפוא כמו בול עץ. אומר, תקפא כמו בול עץ. אם אתה עוד לא יכול לעבור לצד השני, אתה עדיין מתרגז, לפחות תשתוק. אל תגרמי עוד נזקים, אוקיי? בעבר צעקת על אחרים, עכשיו באו צועקים עלייך, עכשיו תשתקי. אל תמשיכי את הגלגל. שוב ושוב הוא אומר, לקפוא כמו בול עץ. אז תשימו שם בול עץ. זה לסמל את השלמות של הסבלנות או של האורך רוח. ועכשיו יש לנו את השלמות של חדוות המאמץ. זאת האחרונה שעוד לא שמנו, מספר 4. אז מה זה חדוות המאמץ? זה שאנחנו שמחים לעשות טוב, אנחנו עושים מאמץ עצום להגיע להארה, ואנחנו עושים את זה בכיף. אנחנו לא מקטרים, אנחנו לא מתלוננים, הלמה אומר להדפיס בשלוש בלילה למחר בשש בבוקר, אז אנחנו עושים בשלוש בלילה, למחר בשש בלילה, אנחנו שמחים. חדוות המאמץ. אז תשימו שם משהו שמח, איזה צעצוע, ליצן שקופץ מקופסה, או משהו שמח, או אולי חלון שמאחוריו הילדים משחקים, או משהו כזה. בכיף.
בכיף.
מאסטר שנטי דבר מתאר איך צריך להיות המאמץ, ובין השאר יש לו את האיכות הזאת של כמו ילד שהוא שקוע במשחק שלו. איכות שילד משחק. כיף כזה. אז זה השלמויות שאנחנו נשים מסביב לקירות של החדר הזה, ובאמצע נעשה ייצוג לפסוק שלפניו, אז בואו נקרא אותו. כשלתי ליפול לתוך ים המחור של חיים בגלגל היגון. דרכני לראות שכל שאר היצורים, כולם ממותיי, כמוני נפלו למחור ואסון. חנני לתרגל את הנעלה בשאיפות, למצוא הערה למען כל הבריות. אז הפסוק הזה, אם היינו הולכים בסדר לפנים, בלונג'ון, אז הוא מתחיל את הדרך הגדולה, הוא מתחיל את המהיאנה, הוא מתחיל את התרגול שבו הפוקוס שלי על כל היצורים, לא רק למען עצמי. בפסוק הזה, אחרי שבפסוקים הקודמים שנדבר עליהם מחר, המתרגל הבין את גודל האסון של סמסרה ואת גודל היגון, וזה לוקח זמן להבין, הוא מבין שהוא נפל לתוך הים הזה של מחור, בחיים מגלגל היגון, הוא מבקש מהלמה שיברך אותו לראות שכולם באותה סירה, כל היצורים בעולם באותה סירה, והם כולם סובלים. כולם נפלו למחור ואסון, בין אם הם סובלים ברגע זה או שהם יסבלו עוד מעט, אבל הם כולם באותה סירה. כל האנשים, כל היצורים, או שהם סובלים ברגע זה, או שהם נסבלו עוד מעט. או שהם סובלים כרגע, סבל אקוטי, או שכרגע הם בסדר, עוד מעט זה יבוא. אין אחרים. אז הוא מבקש, א', לפתח את האמפתיה הזאת לאחרים, את התובנה הזאת שכולם באותה סירה, וב', שיהיה לו את היכולת לתרגל למענם, את הנעלה בשאיפות, למצוא הערה למען כל הבריאות, שזה בודיצ'יטה של משאלה, של לשאוף להגיע להערה. אז זה המשאלה. הבית שלאחריה מבטא את השאיפה של עשייה שאנחנו לוקחים על עצמנו לתרגל, באופן אישי, להוציא אותם מהסבל. בודיצ'יטה זה אותו הישג רוחני מדהים, שבו האדם מפתח את החמלה על היצורים ואהבה על היצורים למידה כל כך גדולה, שאין דבר שאדם לא מוכן לעשות כדי להוציא אותם מהסבל. ולזה יש מעלות מדהימות. אדם שפיתח בודיצ'יטה אמיתית בליבו, כל מעשיו בעולם מונעים להביא את עצמו להערה, כי הוא מבין שאין דרך אחרת שיכול לעזור ליצורים באמת. יכול להקל אולי לסבל רגעית, אבל לא באמת להוציא אותם מכל הצנאי הזה של סבל. שזה הוא צריך לצאת מסבל. אז הבודיסטטווה שהשיג בודיצ'יטה הוא כבר בדרך להערה, כי זה כל מה שהוא עושה. הוא מתרגל רק את זה, אז נותח שהוא יגיע. אין לו דרך ליפול יותר. יש פסוקים נפלאים של מעשה שנתי דבר, שבהם הוא מהלל בפנינו את הבודיצ'יטה. קודם כל אומר לנו מעשה שנתי דבר, כל הצרות שלו יחלפו מיד. חשקל, כי השאיפה הזאת, החסד שבה הוא כל כך גדול, כי הוא קשור בכל היצורים, באינספור יצורים. הרצון הזה לעזור לכל היצורים, החסד הזה הוא כל כך גדול, שכל שרה או מחאוב או חולי או מה שלא יהיה לאותו בודיסטווה יחלפו חשקל. הוא יגיע להערה, הוא יגיע לגוף של אור. והוא אהוב על הבודות, ואהוב על כל המלאכים, כי הם מסתכלים עליו בחיבה כמו הבן או הבת שלהם. והבודיסטת עוד האחרים שפיתחו שאיפת הערה עוד לפני זה, מסתכלים עליו כמו על אח או אחות שלהם. אם אתם מסתכלים למשל פה בתמונה של מנג'ושרי, שהוא בודיסטווה, אז יש לו כל מיני תכשיטים, יש לו פה איזה תכשיט, ויש לו על החזה תכשיטים, ועל הצבא תכשיטים, ויש לו עגילים, ו... כל התכשיטים האלה מסמלים את הבודיצ'יטה שלו, את מעשה החסד שלו, את החסד העצום שהוא בא. כשהישויות האלה מופיעות, למי שסוגל לראות אותן, הן תמיד מופיעות כאלה יפהפיות עם תכשיטים, שזה החסד שלהם. לא רק זה מתבטא ביופי הפיזי שלהם, הם לא חייבים להיות עם עיניים טיבטיות, כן? ולא ממין כזה או אחר. לא רק שזה מתבטא ביופי המדהים שלהם, אלא גם יש שם ריח נעים. זה משהו אחר. אז את השאיפה של משאלה, אנחנו נייצג במרכז החדר המשושה שלנו. החסד הזה של בודיצ'יטה, אנחנו נסמן במרכז החדר, יהיה איזה מעמד יפה, ועליו יהיה כלי של כתורת גדול ויפה ומקושעת. ובפנים הרבה כתורת, אשן לבן של כתורת, שאופף את כל החדר בריח נעים. אז זה יהיה הייצוג שלנו. החדר המשושה של כל השלמויות הוא שמוביל לחדר המנדלה, לחדר השקוף הנפלא, חדר הבדולח. אדם שמגיע לקבל חניכה טנטרית, בתור חלק מהחניכה הטנטרית הוא מקבל את הנדרים הטנטריים, הוא גם מקבל את הנדרים של הבודיסטווה. Just in case, אם עוד לא קיבל אותם קודם. למה אתם עושים את זה בדרך כלל? מהר, זה בטיבטית, אפילו לא יודע שגידל אותם. כמובן, אנחנו אומרים זה לא מספיק, חייבים ללמוד אותם ולשמור אותם כדי למשוך אלינו את האינישיישן האמיתי והעוצמתי. שזה צריך ללמוד אותם. עד לא מזמן כמעט שלא לימדו אותם במערב. פשוט שגשם מייקל היה בין הראשונים, אם לא הראשון שיצר את הקורס הזה על סמך הכתבים הטיבטיים שנברא הבודיסטווה. הוא לא המציא שום דבר, הוא פשוט ערך דברים שהיו קיימים בטיבטית לקורס לאנשי המערב. הרבה למות כשהם ראו את זה מאוד התפעמו מהדבר הזה שהוא עשה, ואחר כך אחרים כבר התחילו לעשות את זה כאן. קורס נפלא. הרבה ממנו מבוסס סנצ'ה צנקפה. חיבור מיוחד שהוא כתב על הנדרים של הבודיסטווה וגם הטנטרים, אז התחילה של הבודיסטווה תלול בקורס. אז כאמור, מי שמקיים היטב את נדרי בודיסטסווה מושך אליו, הוא מהווה אבן שואבת על עולמות הטנטרים. הוא מכריח אותם לבוא בצורה כזאת. ככה הוא פוגש אותם. חשוב לזכור שבגלל שטנטרה היא כל כך נשגבה והיא כל כך מביאה להערה מהר, היא דורשת קרמה מאוד מאוד טובה. בהתחלה כשפוגשים למה טנטרי, הרבה פעמים קשה לשמור עליהם. הם חלקלקים, הם מחליקים מהידיים. זה קורה שוב ושוב. לאנשים יש קצת קרמה לפגוש אותם ואין להם מספיק קרמה להישאר לידם. וזה קורה בכל מיני צורות, או שהלמה הולך, או שהוא נפטר, או שהוא עובר לארץ אחרת, או שהוא גר רחוק, או שהמתרגל מאבד עניין בלמה, מפסיק לראות בו את הסגולות הנעלות. קשה לשמור על הקרמה הזאת. פגשנו אותם, והם התחמקו לנו, ואחר כך צריך עוד כמה שנים לשמור היטב את הנדרים כדי להחזיר אותם אלינו. הם יכולים לחזור באותה צורה או בצורה אחרת, זה יכול לבוא בכל מיני צורות. הרבה פעמים המגע הראשון איתם, אנחנו אפילו לא מזהים. ויש לנו מגע, אבל אין לנו מספיק קרמה כדי לזהות שזה או זה. אותו דבר קורה בקרים, שלב היצירה, לשלב הראשון של הטנטרה, כשאתם כבר בטנטרה. אמרנו שהשלב הזה, העולם שלנו ואנחנו עוברים טרנספורמציה. העולם הופך ליותר ויותר שמימי, היצורים בו הופכים ליותר ויותר שמימי, וגם אנחנו הופכים ליותר ויותר שמימי, בהדרגה, בהדרגה. גם שם צריך קרמה מדהימה כדי להחזיק את זה. צריך חסד עצום. והרבה פעמים קורה שאין להם תרגילים מספיק חסד, אז הם מתחילים לפגוש איזה דמות ומרגישים משיכה ושזה אולי המלאך, ואחר כך זה הולך להם לאיבוד, הם מאבדים את זה, הם מתבלבלים. הם אומרים, רגע, רגע, מה חשבתי שזה? זה סתם, התבלבלתי, הייתי הזוי, זה קורה שוב ושוב. זה ככה, אז לא להתייאש, כי פשוט זה סימן שעוד לא צברנו מספיקה, אמרנו, אז צריך להמשיך לצבור. וכשנמשיך בדרך זה יבוא. כמעט לכל אחד זה קורה ככה בהתחלה, כי עוד אין מספיק, יש לנו לכמה שניות, או לכמה ימים, או לכמה שבועות, וכך זה הולך. ולכן גם חשוב לעשות את הלמרין שהוא מופרד כאן בסדר הנכון. זה בדיוק איך שאנחנו יוצרים בהדרגה בהדרגה את התנאים שזה יקרה. אז בואו נעשה עכשיו מדיטציה קצרה מאוד, רק על החדר המשושה. להשלים לנו את התמונה. תשבו לכם בתנוחה נוחה, תשמו את העיניים, נסו לא לזוז, והתמקדו בנשימה. רצו לספור 10 נשימות. ספירה תמיד מתחילה בנשיפה. נשיפה קודם ושאיפה אחר כך. עכשיו ראו את עצמכם נכנסים אל תוך החדר המשושה. משמאלכם אתם רואים קופסה באריזת מתנה. הקופסה הזו מסמלת את שלמות הנתינה שלכם. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות שם 4 קופסאות שמסמלות את 4 סוגי הנתינה, שזה נתינה של דברים חומריים ושל כסף, נתינה של הגנה לאנשים, למנוע פחד, נתינה של אהבה ונתינה של דרמה. קחו קצת זמן ותסתכלו איפה אתם ביחס לארבעת סוגי הנתינה האלה. מימינכם יש עציץ גדול ויפה. ובו שתול עץ. עץ מאוד יפה, מרשים, מהמם ביופיו. זה העץ של המוסריות שלכם. ולעץ יש שלושה שורשים, שזה שילוש המוסר, שלושת סוגי המוסר. אותם הנדרים שמונעים אותנו מליפול וקיום סובל, שבעיקרם ומהותם זה הימנעות מפגיעה בזולת, מכל סוג של כל פגיעה וכל זולת. השורש השני זה לפתח יכולת של בודיסטווה, ללמוד איך להיות טוב לאחרים ואיך להביא את עצמי להערה, למעזרה. והשורש השלישי זה אותו קוד מוסרי שיביא אותי לשם מהר, אולי אפילו בחיים האלה. קחו דקה ותיצרו את העץ הזה בשבילכם. כשאתם מתקדמים לעבר מרכז החדר, משמאל יש בול עץ מונח ליד הקיר, והוא מסמל את השלמות של אורך הרוח, שבה אתם לא מתפרצים, אתם לא מחזירים. מישהו כועס, אתם לא מחזירים בכעס. מישהו מעליב, אתם לא מחזירים אלבון. מישהו מבקר אתכם, אתם לא מחזירים ביקורת. מישהו שופט אתכם, אתם לא מחזירים שפיטה. ואז שתוכלו לעשות את ההפך, בינתיים, כשהדברים האלה קורים לכם, אתם פשוט קופאים. מצד ימין, בקו המרכז, יש לכם ייצוג לחדבת המאמץ. השלמות הזאת של לעשות את כל התרגול של הבודיסטווה, הן הנתינה, הן המוסריות, הן האורך רוח, גם המדיטציה, גם האנליזה, הכל נעשה בחדבה. אתם משקיעים מאמץ גדול בתרגול שלכם, והכל בכיף. אתם לא נרתעים מקשיים, אתם לא נפלים ברוחכם כשעולים מכשולים. אתם ממשיכים בשמחה. ונשים כזה דויצן על קפיץ שקופץ מהקופסה וצוחק. לסמל את השלמות. ובכל פעם שאתם מדמיינים את הייצוגים האלה, תבחנו את המיינד שלכם, איפה אתם יחסית לשלמות. כמה אתם קרובים או רחוקים מלהשיג את השלמות הזו. אתם ממשיכים לכיוון הקצה הרחוק של החדר, ושם מצד ימין ישנו המיקרוסקופ. והוא מסמל את היכולת המדיטטיבית המדהימה שלכם, של שינה, של שמתה, של שלווה מדיטטיבית. שבה אתם יכולים להתמקל באובייקט שלכם ולהישאר ממוקדים בו בריכוז מושלם, חד נקודתי, ללא ניע, במשך הרבה שעות, בלי להזיז משם את המים, בלי להזיז את הגוף, בניתוק מן החושים, ובתוך עונג רב של מדיטציה. ותבדקו כמה אתם קרובים או רחוקים למטרה הזו. כשאתם בודקים, חשוב שלא תהיה שפיטה, לא לשפוט את עצמכם, לא לשבח את עצמכם, פשוט להתבונן. מהצד השני, מצד שמאל, ולכאן יפה, בתוך קופסה יפה, נמצא היעלון הזוהר, שמייצג את החוכמה, את הויפשיאנה, את הראייה הישירה של ריקות. את הדבר המדהים הזה, שאם אנחנו נחווה אותו אפילו במשך כמה דקות בתוך המדיטציה, זה מבטיח לנו לנצח כל סבל שלנו ושל הזולת. עכשיו אתם פונים עם הפנים למרכז החדר, ושם על מעמד יפה, על שולחן מלכותי, יש כלי גדול של קטורת. אתם יכולים לחשוב על איזה כלי עתיק, מקושט, יפה. יש בו אפר אולי של קליפת אורן או משהו שמדיף ריח. וקטורת עם ריח נפלא שמציף את החדר. עשן לבן של קטורת. נעים מבוסם. וזה מסמל את השאיפה להערב. השאיפה בדמות משאלה, המחשבה הזאת, אני רוצה להגיע להערה, כדי שהוא אוכל לעזור לכל הבורא. וגם כאן תבחנו איפה אתם יחסית למטרה הזאת. אני רוצה להוסיף כאן לגבי הבודיסטטווה. מי הוא בודיסטטווה? אז אמרנו שבודיסטטווה זה אדם ששואף להגיע להארה, בגלל שהחמלה שלו כל כך רבה על האיסורים, הוא מבין שהם כולם בצרה כמוהו, והוא מבין שלהוציא את עצמו זה לא באמת מספק, צריך להוציא את כולם. והאם זה יהיה אדם טוב כתוצאה מזה? בוודאי שאדם טוב. אבל יש איזו טעות נפוצה, יש הרבה אנשים שרואים מישהו עושה משהו טוב, ואומרים, או, זה ממש בודיסטווה. לא כל מי שעושה מעשים טובים הוא בודיסטווה. זה לא אותו דבר. למרות שבוודאי בודיסטווה עושים מעשים טובים בעולם, אבל זה לא כמו עשייה של מעשה צדקה רגילה. כי מה שמאפיין את הבודיסטווה זה האובססיה, הדחף הכפייתי, להביא את עצמו עצמה להערה, כיוון שזה הדרך האולטימטיבית לעזור לבורים. אז לפעמים מגיע הזמן ללכת לריטריט ולעזוב את העולם קצת. לפרוש מן העולם לזמן מה כדי לפתח את השלמויות, את השלמות של המדיטציה, למשל לראות ריקוד. כי הבודיסטווה מבין שזה לפעמים הדרך המהירה, לפעמים זה זמן להיות בעולם, לפעמים זמן לעזוב את העולם. וזה לא אותו דבר כמו מי שהולך ומאכיל את כולם ומלין את כולם, למרות שבודיסטווה עושים גם את הדברים האלה בתקופות שונות, בזמנים שונים, באופנים שונים. מה שמאפיין אותם זה הדחף הזה להגיע להערה למען אחרים. הדחף ליצור תנאים שאחרים יוכלו להגיע להערה, לשמר כתבים, ללמד דרמה, לתרגם כתבים. מה שמאפיין אותם זה להביא את ההזדמנות להערה לכמה שיותר אנשים, כמה שיותר מהר. וזה לא סינונים לעשות טוב, או מה שאנחנו חושבים באופן הרגיל לעשות טוב. למרות שזה קלות. זה בוודאי כלול. הבודיסטווה כשרואה מישהו נזקק, בוודאי ליבו יוצא אליו, או ליבה יוצא אליו. והם יעזרו להם, כמיטב יכולתם. אבל זה הרבה מעבר. זה עשיית טוב שמלווה בחוכמה, שמלווה בהבנה שכל סבל שאני רואה, כל סבל שאני פוגשת, הוא בגלל שאני עוד לא חיסלתי את הזרעים האלה בקרבי. והדרך היחידה שאני יכולה לחסל אותם בקרבי, זה על ידי הראייה הישירה של ריכוז, ואז לעבור איתה. תלוי איפה הוא נמצא, באיזה רמה בהתפתחות שלו, הבודיסטווה יכול להתנהג בהתנהגות שתראה לאדם מן השורה, כאילו שהוא רק דואג לעצמו. ואין דבר שרחוק מן האמת, יותר מזה. אם הבודיסטווה לא משליך סבל, איך הוא יודע לזהות אדם סובל? או, הוא עדיין משליך סבל. הוא עוד לא בודה. הוא עדיין רואה סבל. והוא ממשיך לעבוד, הוא כל פעם רואה פחות ופחות סבל. והסבל שורה זה בדיוק מה שהוא צריך לאמן את עצמו. כל פעם הוא רואה את זה ברמה שמתאימה לו. אז בקשר לשאלה שלך, איך אני יודע שאני באמת יכול לעזור לזולת? השאלה אין בשבילי באמת לעזור. אני רואה שמישהו רעב, אני יכולה לנסות להכיל אותו. אני יכולה להכיל אותו ארוחה אחת, אבל הוא ימשיך להיות רעב אם לא יתחיל לתת. ברמה הקונבנציונלית, אני לא יכולה לחסל את הרעב שלו. הרעב שלו בא מקרמה שלו. מה אני כן יכולה לעשות? בסופו של דבר, איך שאני עוזרת לו, זה על ידי שאני מעלימה אנשים רעבים מהחיים שלי. אני זורעת זרעים לראות פחות אנשים רעבים כשאני מאכילה מישהו. אני מחסלת רעב בחיים שלי על ידי שאני נותנת.
יש שלוש רמות שבהן אני יכולה לעזור, ואלו הן בעצם שלוש רמות של חמלה.
אני יכולה לראות מישהו רעב ולחמול בליבי עליהם ולתת להם את הפרוסת לחם. ועזרתי להם לרגע, לכאורה. למעשה, אם הם נעזרו או לא, זה לגמרי קרמה שלהם. כי זה יכול להיות שיש להם קרמה עכשיו לעזר, ואז הפרוסת תסביע אותם, ויכול להיות שמפשילה קרמה אחרת והם יחנקו מהפרוסה שנתתי להם. זה לגמרי קרמה שלהם, לגמרי. אבל כשאני נותנת, אני רואה את עצמי נותנת, זה זורע אצלי זרעים. שיהיה פחות רעב בעולם שלי. אז חמלה ברמה אחת זה לראות אותם רעבים ולחמול עליהם ולתת להם. רמה שנייה זה להבין את הצד של הקרמה, להבין איך הקרמה עובדת, להבין שהם קרמה בתהליך, שאני קרמה בתהליך, הם ריקים, אני ריק. זה תהליך קרמי, זה כל מה שזה. זה כל מה שאני. זה תהליך קרמי. זה כל מה שכל אחד. אין עצמיות בשום דבר, הכל ריק. אז כשאני מבינה את זה, החמלה באה ממקום אחר. אני מבינה שהם בציפורני החבר הזה, וחמלתי גדולה על זה שבעולם שלי כל האנשים כפופים החוקיות הזאת של קרמה, שמכריחה אותם להיות רעבים או לאבד דברים. כי הם לא מבינים קרמה. אז אני רוצה ללמד אותם דרמה, למשל. במקום לתת להם את הפורסה, אני אלמד אותם איך הם יכולים לייצר לעצמם כמה פורסות שהם רוצים. ברמה עוד יותר גבוהה, אני מבינה שהם באו ממני. הם לגמרי באו ממני. אם אני רואה רעב בעולם, זה בגלל שאני לא נתתי. אני לא אכלתי. ואז כשאני מאכילה אותם, יש לזה תוצאה, אפקט לגמרי אחר על המיינד שלי. בשבילם זאת הפורסה. בשבילי, אני עכשיו מחסלת רעב בעולם, על ידי הפורסה אחת. כי אני עכשיו מבינה שהם באו כהפשלה של הקרמה שלי, שאני רואה עכשיו רעב. עכשיו אני מאכילה, אני אומרת, מי איתנו בזכות המעשה הזה, אני אחסל רעב בעולם. וזה הופך את זה למעשה של בודיסטאטווה. אותו אקט קטן של חמלה כלפי המסכן, הופך לאקט של בודיסטאטווה כשהוא מלווה בהבנה הזו. נתתי לכם 3 דרגות. ג'סון קאפה מונה אותה מאוד מאוד יפה בספרו.
הוא גם פרפסל.
שזה ספר על מדיאמיקה. יפהפס. קשה.
עוד שאלה?
מהי הסיבה הקרמי לדיכאון? דיכאון בעצם זה הפרעה של הרוחות הפנימיות. הרבה, או אולי כל ההפרעות הנפשיות, זה הפרעות ברוחות הפנימיות. ומכיוון שסם לונג ג'וקטה צ'יקטה, הרוחות והמחשבות הולכות ביחד, אז אפשר לארגן את הרוחות גם ביוגה ועל ידי פרניים נכון. פרניים לא נכון יכול לגרום לנו למחלת נפש, ואפשר לעשות זה לידי מחשבה. מה הסיבה העיקרית לסבל שלנו? שקפה מוטעת, ראייה לא נכונה. אז ככל שאני יכולה יותר לגבש ראייה נכונה, זה עוזר. עכשיו מי שבדיכאון מאוד מכונס בעצמו, עסוק נורא בעצמו ובמסכנות שלו. מי שבדיכאון הוא לא יושב כל כך יעשה מדיטציה, בעצם הסיבה הקרמית לדיכאון זה אנוכיות, שהייתי עסוקה בעצמי. אז הדרך
היותר יעילה
זה להפנות את הפוקוס לזולת, לכוון את תשומת הלב החוצה לזולת, לחפש למי אפשר לעזור. אנשים שעסוקים בלעזור לזולת אין להם זמן להיות בדיכאון. יש יותר מדי אנשים שצריכים אותם. איפה שתסתכלו, יש מישהו שצריך עזרה. תלכו לעזור למישהו, למשהו, לילד, לזקן, לצמח, לכלב. תלכו לעזור למישהו. זה מוציא. אז זה ברמה של המיינד לעבוד.
סיכום קצר של דרך המעיינה.
אז כל החדר המשושה היה התרגול של המעיינה. של הדרך הגדולה.
מתרגל שמתרגל את הדרך הגדולה נקרא קייבו צ'מפו.
קייבו זה פרסון, בן אדם. קייבו, בו זה בן, וקייה נולד, זה מישהו שנולד, זה קייבו, זה הבן אדם.
אז ביחד זהו המתרגל בעל ההיבט הרחב, או המתרגל של הדרך הגדולה.
הדרך הגדולה זו דרך החמלה, הדרך שהבודיסטאטווה פועל למען כל היצורים, לא רק למען עצמו. ולדרך הגדולה הזאת, לתרגול הזה של הבודיסטאטווה יש 2 חלקים, ודיברנו עליהם כשדיברנו על החדר המשושה. יש לפתח את הבודיצ'יטה בשתי רמות, בודיצ'יטה ברמה של משאלה ובודיצ'יטה ברמה של עשייה. יש להתפלל ולשאוף שאחרים לא יסבלו ושיהיה להם כל טוב ושהם יגיעו לעונג גילאי, ויש להתגייס בעצמי לעשות את זה, לקחת את זה על עצמי לעשות את זה. וכשאני מתגייסת לעשות את זה, אז אני מתאמנת בפעולות של הבודיסטאטווה, בשמירת התורמית או שמירת הנדרים. אז הפעולות של הבודיסטאטווה זה החלק השני. אז חלק ראשון זה להתאמן ולפתח חשיבה של בודיסטאטווה.
וזה יהיה בטיבטית, סם כפצול. כיצד לפתח תודעה של בודיסטאטווה.
והחלק השני, להתאמן בפעולות של הבודיסטאטווה.
צ'ופלה, לא פצול. כיצד להתאמן בפעולות של הבודיסטאטווה.
לפעולות של הבודיסטאטווה גם יש 2 חלקים. מה זה 2 החלקים האלה? החלק שהוא פתוח והחלק שהוא נסתר.
החלק הפתוח נקרא בטיבטית דו, ודו פירושו סוטרה, כלומר מה ששייך ללימוד הפתוח של הבודה, וזה כולל
פעולות של הבודיסטאטווה שעושים במסגרת התרגול שהוא פתוח, וזה נדרי הבודיסטאטווה, הפרמיטות, הנתינה וכך הלאה, מה שדיברנו. זה האימון הפתוח, ויש החלק השני שנעשה בתוך הטנטרה.
החלק הזה נקרא נק, נאק פירושו טנטרה, אז זה כולל
פעולות של בודיסטווה שנעשות במסגרת של תרגול טנטרה. זאת הפעולות הפתוחות של הבודיסטווה, אלה של הפרמיטות. גם כן יש שני חלקים, מחלקים את הפרמיטות לשתי קבוצות, ארבע ראשונות ושתיים האחרונות.
האימון בשש השלמויות באופן כללי נקרא צ'ופה צ'ילה לופצול. צ'ופה פירוש המילה מעשים והכוונה למעשה הבודיסטווה, שניתן לסווג לפי שש השלמויות. צ'י פירושו כללי, לה זו מילת יחס, לב אימון או תרגול, צול אופן. כלומר, אופן האימון הכללי בפעולות הבודיסטווה, הכוונה לשש השלמויות באופן כללי. החלק השני זה האימון בשתי השלמויות האחרונות. הוא נקרא פרצ'ין תמה נילה לבצול. פרצ'ין זה שלמויות, תמה האחרונות ני שתיים ללבצול האימון בהם. כלומר, האימון בשתי השלמויות האחרונות.
גם דיברנו על שילוש המוסר, מה שקרה. אז הסוג הראשון של קוד מוסרי זה הימנעות מפגיעה. הימנעות מפגיעה בזולת, להפסיק את הקרמות השליליות, את הגלגל הסכינים הזה. הסוג השני של מוסר זה כל הקוד המוסרי, כל הנדרים שבאים לאסוף הרבה חסד. ללמוד איך לאסוף חסד. הרבה מזה זה עם הזולת, אבל זה גם בינינו לבין עצמנו, ללמוד מה עושה חסד. למשל להגיש מנדלה, אז אוסף המון חסד אם עושים את זה כמו שצריך. לשרת למה אוסף המון חסד. אז כל מה שאוסף חסד זה כבר מעבר לפרטים מוקשה, זה יותר גבוה. הרמה השנייה זה ללמוד לאסוף חסד. והמוסריות השלישית זה פעולות למען היצורים.
עם המוטיבציה של בודיסטווה, מונעים על ידי השאיפה להגיע להערה מהר ככל האפשר.
אז אמרנו שאנחנו שמים שם במרכז החדר הזה את הבודיצ'יטה בצורה של אקטורת, וזה מבשם את כל המעשים שלנו, את כל התרגול, זה מבשם. אוקיי. Okay, Jyotshin Nekotam Vira Blingshin Ingde Hempadi Sange Shindu Mikte Uwagi Joku Nandakshin Lajupasho Iram Guru Rasnananda Kamyayatayani Rokhim Aduya Im Hatsiri Yabashot Lava Lechama Ulelana Hi Aduya Ufninin Shel Kol Chesed Emata Velivi Erchena Elcha Mishena כגן של אבנתיה, לליבי ילחנה אולך אגישנה, כגן של אבנתיה, עומיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. Ivan Guru Ratnamanda Vasangaya Tayami